תשעה באב. תשעה באב, אדם צריך להרגיש כמי שמתו מודע לפניו. האם אנחנו נמצאים במצב כזה? לא, לא פשוט. שאמרתי לכם ששמעתי תלמיד אחד שואל את ראש הישיבה, אומר, אני לא יודע על מה צריך להתאבל בכלל, לא יודע, אומר בית המקדש, לא אומר לי כלום, זה לא אומר לי כלום, אז מה אני צריך להתאבל? אז ראש הישיבה ענה לו מיני ובי, אמר לו, על זה גוף אנחנו צריכים להתאבל. על זה שאנחנו לא יודעים מה זה בית המקדש, על זה צריכים להתאבל. על זה שאנחנו לא יודעים בכלל. נכון, הרב זצ"ל אומר שבעולת ראייה, שאין לנו כלים להשיג את ה... אין לנו בכלל כלים להבין מה החיסרון, מה ההיעדר. שמעתי הסבר נפלא, הסביר האדמור מצאנז בהזכרה של השיבה של רבי אלעזר אבוחצירא. אז האדמור מצאנז הספיד שם דבר נדיר ביותר. אז לומר שחז"ל אומרים ש מי שמתעצל בהספדו של חכם, מתעצל בהספדו של חכם, ראוי לקוברו חי. הרי זה איזה מין ביטוי, איזה מין מה. או לא מתאמץ בהספדו של חכם. או שהוא לא מספיד, אבל הוא לא מתעצל. אז מה? ראוי לקבור אותו חי. מין, לא שמענו כללה כזאת נוראה בשום מקום. הוא אומר, הפשט הוא שהוא מת. הוא מת. אם הוא לא מבין מה המשמעות של תלמיד חכם גדול שנסתלק מן העולם, לא מבין מה החיסרון שנחסר בכלל ישראל, כשתלמיד חכם גדול מסתלק מן העולם, אז הוא לא חי. הוא ראוי כבר לקבור אותו, כבר אפשר להוביל אותו להלוויה, הוא כבר לא חי, הוא כבר מת. וגם זה... כמו ששמעתי שהרב יורם אברג'ל אמר על ה... לגבי רבי אלעזר, אמר שצריך להרגיש כאילו שנפלה פצצת אטום על מדינת ישראל. לא פחות מזה. אומר, לא פחות מזה בשום אופן. פצצת אטום שאת התוצאות שלה, מי יודע מתי אנחנו עוד... הקדוש ברוך הוא יהפוך הכל לטובה ולברכה. לחוש את בית המקדש באמת דבר קשה מאוד. הרב זצ"ל אומר, אנחנו לא, אין לנו כלים להבין את הדבר הזה. הרב אומר, אבל אחרי החורבן הגדול אשר נחרבנו, אחרי אשר נשרף בית מאוויינו, מה זה בית מאוויינו? שכל השתוקקות החיים שלנו, כל תאוות החיים של יהודי נמשכת אל בית המקדש, כי משם הוא יונק חיים, משם אנחנו יונקים חיים. כל החיות שלנו משם. אחרי אשר נשרף בית מאוויינו, ונוטל כבוד מבית חיינו, אחרי אשר נפזרו עצמנו לפי שאול, יצאנו לגלות הנוראה, אנחנו ילידי גלות, עבדנו אחרי 2,000 שנות גלות, ברוך השם, צריכים להודות להשם אין סוף פעמים שזכינו להיוולד בארץ ישראל כבר. אבל הרוח היא עדיין הרוח שליוותה את עם ישראל במשך כל הגלות הארוכה. הרוח היא רוח של הנערות בבל, שם ישבנו גם בכינו וזוכרנו את ציון, כי שם שאלונו שובנו דברי שיר ותוללנו שמחה. שירו לנו משיר ציון, נשמע קצת משהו משיר ציון. איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? זה היה כשעם ישראל יצא. זה בית ראשון. חזרנו לאיזו תקופה של בית שני שהרב זצ"ל קורא לה איזה מין תקופת מעבר לקראת הגלות הארוכה. זה קצת שאיפת רוזה. זה לא היה גאולה של ממש. ואנחנו המשכנו בגלות של כמעט 2,000 שנה, גלות איומה ונוראה. קשה משאול, איסורים איומים ונוראים שכלל ישראל עבר בגלות הנוראה הזו. כל זה השפיע השפעות עצומות על הרוח. כל הקינות שאנחנו אומרים בתשעה באב, קינות שנצטברו בעם ישראל במהלך 2,000 שנות גלות, בכל מצבים, בפרעות כאלה ובפרעות כאלה, ובחורבנות כאלה וחורבנות כאלה. ברוך השם, אשרנו ואשרנו ואשרנו, וכמה שנגיד אשרנו עוד לא נסיים, שזכינו להגיע לארץ ישראל ולמדינת ישראל. ברוך השם. אבל הרוח עדיין היא לא קמה לתחייה. נוטל כבוד מבית חיינו. אחרי אשר נפזרו עצמנו לפי שאול, וכל החיים הפנימיים, החזקים והאמיצים, באומץ אלוקי, שירת החיים הפנימית של עם ישראל, שיר השם, כל החיים הפנימיים החזקים והאמיצים באומץ אלוקי, באומץ אלוקי הגבורה והנצח, נדם והושפל. אחרי כל זה ואחרי כל מה שצמחנו באטמוספירה כזו, אי אפשר לנו גם לצייר אפילו בציור של דמיון את גודלם ואת עוזם, את פערם ואת טהרתם של תפקידי החיים האדירים, הטהורים והקדושים, הנעזרים בגבורת קודש של עבודת הקודש והמקדש. אין לנו כלים רוחניים לצייר באמת את הערך האמיתי של בית המקדש, של חיי הקודש, של עבודת הקודש וזרמי החיים שעבודת הקודש הזו מזרימה בעם ישראל. כאן אנחנו נמצאים בכוזרי, אנחנו בסעיף פי זי, פז בעיצומו של מעמד הר סיני, אפשר להגיד ממש ההפך הגמור של תשעה באב, יום ההתגלות הגדולה שהקדוש ברוך הוא פתח את כל הרקיעים העליונים והסיר את המחיצות, הסיר את החציצות שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ונפתחו השמיים וראינו מראות אלוקים, ולא רק ראינו מראות אלוקים, אלא שמענו כל אלוקים. אז היינו כאן באמצע, ציווה אותם להתקדש בקדושה הפנימית והחיצונית, ובייחוד לפרוש מן האישה, אני חושב שעל זה דיברנו בשיעור שעבר, ולהתכונן ולכוון את הלב לקראת שמיעת דבר האלוהים. והם התקדשו וזימנו עצמם למדרגה אשר בה הם מצאו ראויים למעמד הנבואה. אני פתחתי בענייני זה ואני פתאום חוזר פתאום לכוזרי. אני רוצה להגיע לסוף הסעיף, כי סוף הסעיף מדבר על תשעה באב. סוף הסעיף מיד, מי הרוממות הגדולה? והוא מגיע בסוף הסעיף עד שחטא העם ונגנז הארון. וגבר עליהם נבוכדנצר ויגנה. אז לפני כן אומר רבי יהודה הלוי, והם התקדשו וזימנו עצם למדרגה אשר בה הם מצאו ראויים למעמד הנבואה. דבר עצום, שכל עם ישראל הכין את עצמו, ומשה רבנו מודיע לכל עם ישראל, התקדשו והכינו עצמכם, כי בעוד שלושת ימים ירד השם ויתגלה לעיני כל עם ישראל. אבל רבי יהודה הלוי אומר, לא רק למעמד הנבואה. בה אם מצאו רואים למעמד הנבואה גדולה מזאת. לשמוע בדבר האלוה אל כולם פנים בפנים. לא רק מדרגת נבואה שהיא עצומה לכשעצמה, אלא בעצם זכינו למדרגת נבואת משה רבנו, פנים בפנים. אמרנו שהמושג הזה, פנים בפנים, כמו שאנחנו לפעמים אומרים בינינו, מה אתה בטוח שהוא באמת אמר את הדברים האלה, אולי מישהו אמר לך את זה, זה לא בדיוק ככה, זה לא כמו אתה מדבר. אני דיברתי איתו פנים מול פנים, דיברתי איתו ישירות. כלומר, המושג הזה פנים אל פנים, פירושו של דבר בבהירות הכי מוחלטת שיכולה להיות. מה שהוא אומר בהמשך, יש כאן לסברות, מה זה נבואה, אם זה ככה או שזה ככה, אם זה השראה רוחנית או איזה מין, מה זה בדיוק נבואה, איך זה נבואה. במעמד הר סיני עמדנו פנים מול פנים, כביכול. מה פירוש לעמוד פנים מול פנים אל הקדוש ברוך הוא? בהירות מוחלטת. של ההשגה של שמיעת דבר אלוקים. אנחנו שומעים כל אלוקים חיים. כן, כמו שהפסוק אומר, פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר. לשמוע בדבר האלוה אל כולם, אל כולם, ההדגשה אל כולם, אל כל עם ישראל. כולם התרוממו למעלה כזו של השגה אלוקית ללא מחיצות. מה המשמעות של זה? משמעות היא שזוהי מדרגת החיים האמיתית של עם ישראל. אם דיברנו בסעיפים מ-א', מ-ג', אז דיברנו על כך שרבי יהודה הלוי אומר, משה רבנו זה עם ישראל. משה רבנו זה עם ישראל. במובן נשמתי עליון, אבל במעמד הר סיני זה התגלה בפועל. מדרגת החיים של משה רבנו היא הייתה מדרגת החיים של כולנו, של כל עם ישראל. פירושו של דבר שהמדרגה הזו קיימת בנו. פירושו הדבר שאמת החיים שלנו היא כזו. משמעות הדבר שלשם צריכות להיות מכוונות השאיפות שלנו. אל זה אנחנו צריכים לכוון, וזה ספר הכוזרי. כל מה שזכיתם, זכינו במשך שנתיים, עסוק בספר הכוזרי. וכולי ואולי, שרבי יהודה הלוי, מלבד מה שהוא בונה בנו יסודות של אמונה, איך אנחנו ניגשים להבנה מוחלטת של אמונת ישראל ותורה, רבנו יהודה הלוי הוא מחנך עצום. הוא מחנך אותנו לשאיפות רוחניות. הלוואי שנהיה קשובים, הלוואי שבאמת נפנים את המגמה, את הכיוון שאליה הוא חותר, רבי יהודה הלוי, רבנו יהודה הלוי, בלימוד העצום הזה שהוא מלמד אותנו, לשאוף אל עומק החיים הפנימיים שלנו, לדעת שיש סגולת ישראל, לא רק במובן הזה שסגולת ישראל היא קיימת תמיד, ואפילו אם יורדים, בין כך ובין כך אתם קוראים בנים. בנים אתם להשם אלוהיכם. זה נכון. אבל לא זו הנקודה העיקרית. הנקודה העיקרית היא שנשאף ונשתוקק בכל כוחות הנפש וכוחות החיים להוציא אל הפועל את מה שיש בנו. את כוחות החיים שיש בנו. ומה הם כוחות החיים שיש בנו? הנה. בדבר השם האלוה, בדבר האלוה אל כולם פנים בפנים. זוהי מדרגת חיים האמיתית של עם ישראל. ולשם אנחנו צריכים לשאוף. וכל העבודה שלנו, כל העבודה, כל לימוד התורה, כל קיום המצוות, כל עבודת המידות, כל זיכוך החיים שאנחנו מתאמצים ומשתדלים ופועלים, הכל מכוון לזה, להוציא אל הפועל את עומק הנשמה היהודית, הישראלית, האלוקית שבנו. והדבר בא לאחר שלושה ימים בהם קדמו להתגלות אותות עצומים, ברקים ורעמים, רעש אדמה. איפה? מה זה רעש אדמה? אמרו שהיום הייתה רעידת אדמה בארץ. אבל לא, כך הרגשנו, אבל יש רעידות אדמה יפניות. זה משהו יותר, שלא נצטרך להרגיש דברים כאלה. איפה כתוב שהיה רעש אדמה במעמד הר סיני? איפה רבי יהודה הלוי לוקח דבר כזה? הוא אומר, היה רעש אדמה? במעמד הר סיני. מה? קולות ברקים. קולות ברקים? כן. חוץ מהרעש של הברקים היה גם קולות. ברקים זה האור והקולות. כן. נדמה לי בשירת דבורה יש שם תיאור של מעמד הר סיני. אז שם היא אומרת, דבורה הנביאה, השם בצאתך מסעיר, בצעדך משדה אדום, ארץ רעשה, ארץ רעשה, גם שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים, הרים נזלו מפני השם, זה סיני מפני השם אלוהי ישראל. אז אומרת במפורש, כמו שכתוב, וזאת הברכה, השם מסיני בא, וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן, ואתה מרבבות קודש. אז כך היא פותחת, השם בצאתך מסעיר, בצאתך משדה אדום, מה בא בסעיר, מה בא בפרן, אך שואל אתם רוצים תורה, וכל. הרל אומר, שזה הבירור שהקדוש ברוך הוא מברר שהתורה שייכת לנו, לעם ישראל בלבד, אבל מפורש, ארץ רעשה. אז רבי יהודה הלוי פה, כך מתבטא, כנראה זה רעש אדמה ואש שהקיפה את הר סיני.
אולי ויפרה כל הער מאוד.
אה, יפה. גם זה
הרע.
אה, יפה. אבל זה לא כל כך מפורש. ניתן לפרש. אבל כאן הביטוי של דבורה הנביאה מפורש, ארץ רעשה. ואש הקיפה את הר סיני, ונראתה עוד 40 יום על ההר לעיני כל העם. עוד חידוש. אומר שהאש שהייתה במעמד הר סיני, נמשכה עוד 40 יום, 40 יום אחר כך, כלומר עד י' ז' בתמוז, שבו היה משה רבנו אמור להוריד את לוחות הברית. לעיני כל העם אשר ראה את משה נכנס בתוכה ויוצא מתוכה, והנה שמע העם דיבור אלוקים מפורש בעשרת הדיברות שהן אימות המצוות ושורשיהן. הגדרה, קודם כל רבי יהודה הלוי נוקט שאת כל עשרת הדיברות עם ישראל שמע מפי הקדוש ברוך הוא. לא כמו שהגמרא אומרת כשיטה אחת, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, ויש דעה בחז"ל, המדרש, שאת כל עשרת הדיברות עם ישראל שמע, ורבי יהודה הלוי בפשט של הדברים, מבין שכך הפשט, ששמע עם דיבור אלוקים מפורש בעשרת הדיברות שהן אימות המצוות ושורשיהן. האימהות של המצוות, השורשים. רבנו סעדיה גאון, ידוע שהוא כתב חיבור, אזהרות, שכל תרי"ג מצוות, הראה איך כל תרי"ג מצוות כלולים בעשרת הדיברות. עשרת הדיברות הם תמצית כוללת של כל תרי"ג מצוות. ורבי יהודה הלוי רוצה לומר שעם ישראל קיבל מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו, לא על ידי שליח, לא על ידי נביאים, אלא בעצמו כל עם ישראל, מיליונים, גברים, נשים וטף, את כל עשרת הדיברות שהן תמצית כל התורה כולה קיבלנו מפי הגבורה. בין אלה גם עזרה על שמירת השבת שכבר נצטוו עליה לפני זה בסמוך להורדת המן, ועל זה דיברנו בשיעור שעבר, שהוא מציין שלושה מוקדים של שמירת השבת: בריאת העולם, המן ומעמד הר סיני. דיברנו על ההבחנה שביניהם. שכבר צבוע עליה לפני זה בסמוך להורדת המן. את עשרת הדיברות האלה קיבלו המוני העם, לא מיחידים ולא מנביא יחיד, כי אם מפי האלוה. אמנם לא היה בו בעם כוח ככוחו של משה, לראות את המראה הגדול ההוא פנים בפנים. עם ישראל, כתוב, וירע העם, וינו, ויעמדו רחוק. חז"ל אומרים, ברחו. ברחו 12 מיל. מה זה 12 מיל לברוח, קילומטרים רבים לרוץ. כל עם ישראל, חז"ל אומרים יותר מזה, פרחה נשמתה. הגוף לא היה מסוגל להחזיק את האור של הנשמה. האור היה כל כך גדול. לפני בדלת באב, היה יום פטירתו של הרמה מפנו. הרמה מפנו, רבי מנחם עזריה מפנו. החתם סופר קורא לו אבי המקובלים באיטליה. הרב צבי יהודה מזכיר אותו גם בשיעורים. היה מגדולי הפוסקים ומגדולי המקובלים. אז כתוב שהיה לו פעם בשבוע, אולי בשבת, זמן של התבודדות. הוא היה מתבודד ועוסק בעליית נשמה. והזהיר את השמה שלו כעבור זמן קצוב, זמן מסוים, להיכנס לחדר ולעורר אותו. ופעם אחת, בדלת באב, שינפי, אז הייתה שריפה שם בעיר, והשמש רץ לראות מה קורה, והיה טרוד, ושכח. כשהוא הגיע לפגוש את הרב שלו, כבר הרב לא היה בחיים. פרחה נשמתו, הסתלקה הנשמה. זה מין מעמד הר סיני כזה. הנשמות היו בהשתוקקות כל כך עליונה עד שעזבו את הגוף. לא היה בו בעם כוח לראות את המראה הגדול ההוא פנים בפנים. חז"ל אומרים שבאו מלאכי השרת והחזירו את הנשמות לגוף. צמצמו את האור. ואז אמרו, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו האלוקים, פן נמות. אך מן היום ההוא והלאה, האמין העם, כי משה עליו השלום, יבואהו הדיבור מאמא האלוה. תפסיקו לבלבל את המוח עם כל מיני פילוסופיות וכל מיני הסברות, מה זה נבואה, זה הזדקחות רוחנית והתרוממות של השכל, והשכל מזדקח והוא מתעלה, ואז הוא משיג דברים שהוא לא ידע אותם לפני כן, וזה כאילו זה לא כאילו. כל עם ישראל חי את הנבואה בצורה הכי ממשית שלה. אף אחד לא יכול לבוא לספר לנו מה זה נבואה. מה שאומר הרמב״ם גם כן ביד החזקה, לא כמו שהוא אומר במורה נבוכים. מורה נבוכים נותן הסברים אחרים. כנראה שבשביל הנבוכים זה מדי חריף להגיד דברים כאלה. זה אחת הראיות שמורה נבוכים זה מורה נבוכים, כשמו כן הוא. מבולבלים למיניהם ולסוגיהם שצריכים נבוכו בנבחי הפילוסופיה. הפילוסופיה היוונית, הפילוסופיה הערבית, וצריכים לדעת מה אריסטו אמר ומה זה אמר, ואיך אתה מסתדר עם הטענות של זה והטענות של זה. אז הרמב״ם אומר ביד החזקה, איננו ראו ולא זר, אוזנינו שמעו ולא אחר. את הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה רבנו ואומר למשה רבנו, משה משה, לך אמור להם לישראל כך וכך. מן היום ההוא והלאה מינם, כי משה עליו השלום יבואו הדיבור מאמא אלוה בלא שקדמה לזה אצל משה מחשבה או דעה. כי הנבואה אינה נובעת כמו שיחשבו הפילוסופים מנפש האדם שנזדקחו מחשבותיו ודבק בשכל הפועל, שיש קוראים לו רוח הקודש ושיקראו לו מלאך גבריאל, ושכל זה יסייע בידו ויכוננהו דעת. אדם כזה, אומרים הפילוסופים, ייתכן כי יצייר לו בדמיונו, כן, איזה דמיונות כאלה שאותה שעה בחלום או בין שנה לקיצה, כי המדבר עמו בן אדם הוא שדבריו ישמע לפי המדומה לו לא באוזניו, כי אם בנפשו, ואותו יראה לו בעיניו כי ממחשבתו. ואז יאמר כי אלוה דיבר אליו. הוא כאילו שומע בשכת שלו איזה דברים, ואז כאילו הקדוש ברוך הוא מדבר אליו. אבל כל סברות השווא האלה, סרו עם המעמד הגדול אהובים, הדברים שבאו אחר הדיבור האלוהי, הלוא הם הכתב, בו חקק האלוהי את עשרת הדיברות האלה בשני לוחות אבנים יקרות, ונתנם ביד משה, והעם ראה את הדברים בכתב אלוקי, כשם ששמע אותם לפני זה כדיבור אלוקי. והארון אשר עשה להם משה על פי האלוה, מסביב לארון זה הקים את המשכן הנודע לתהילה. משכן זה נשאר בקרב בני ישראל כל ימי הנבואה, כ900 שנה. טוב, האם 80 שנה ו400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, אז בנה שלמה את בית המקדש, 480 שנה, ועוד 410 שנים עמד בית המקדש הראשון, אז אנחנו מתקרבים ל900 שנה. כ900 שנה עד שחטא העם, ונגנז אהרון, וגבר עליהם נבוכדנצר ויגלם, עד חורבן בית המקדש. אבל מעניין צורת ההגדרה שרבי יהודה הלוי אומר. הוא מדבר על הנבואה, הוא מדבר על כך ששמענו דיבור אלוקי מפי הגבורה, מפי הקדוש ברוך הוא, זכינו כולנו להיות נביאים. ואחר כך הוא מדבר על לוחות הברית, שזכינו לראות כתב אלוקי. ראינו את הלוחות, הלוחות מעשה אלוקים המה בלוחות הראשונים, המכתב מכתב אלוקים, הוא חרות על הלוחות, אחר כך הלוחות היו מעשה ידיו של משה, אבל הכתב היה כתב אלוקי, כשם שהדיבור היה דיבור אלוקי, והארון, מסביב לארון הקים את המשכן. הלב של המשכן זה הארון ולוחות הברית. קודש הקודשים זה הלב, זו הנקודה הפנימית. מסביב ללב הזה נבנה כל המשכן כולו, או כל המקדש כולו. משכן זה נשאר בקרב בני ישראל כל ימי הנבואה. בפשטות היה צריך להגיד הפוך. הנבואה הזו שהתגלתה במעמד הר סיני, שזה הנושא העיקרי שעליו דיברנו, הנבואה הזו נשארה והמשיכה בעם ישראל כל ימי בית ראשון, המשיכה נבואה בעם ישראל, והנבואה נשארה בעם ישראל כל ימות בית ראשון, עד שחרב המקדש. כשחרב המקדש, הפסקה הנבואה. אמנם עוד היו נביאים גם בבבל, אבל אלה היו ספיחים, ספיחי נבואה, נבואות שנשארו עוד כאילו נשארו בקנה. נבואות, אבל בעצם הנבואה כבר נסתיימה בחורבן. אבל רבי יהודה הלוי אומר הפוך. הוא אומר, המקדש נשאר כל ימי הנבואה. יש פה איזה רעיון עמוק, שבעצם המגמה העיקרית זו הנבואה. זו התכלית העיקרית, השראת השכינה. הקדוש ברוך הוא חפץ להשרות שכינתו בעם ישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה שהשכינה שתשרה בעם ישראל תתגלה במלואה, בהופעה שלמה שלה, בהופעה של נבואה. המקדש הוא איכי תמצא להופעת הנבואה. כל זמן שעם ישראל היה ראוי לנבואה, נשאר המקדש בעם ישראל. כשעם ישראל כבר לא היה ראוי לנבואה, כמו שחז"ל אומרים, בית ראשון מפני מחריו, פני עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אומר המהר"ל, שלושת העבירות האלה הן עבירות של טומאה. עבודה זרה זה טומאה, גילוי עריות זה טומאה, שפיכות דמים זה מציאות של טומאה. כשהייתה טומאה נוראה כזאת בעם ישראל, מכל שלושת הכיוונים האלה, חרב בית המקדש. כבר לא יכול להתקיים בית המקדש בעם ישראל. הטומאה זה המציאות ההפכית למציאות השראת שכינה, לנבואה. כל זמן שעם ישראל היה ראוי לנבואה, נשאר המקדש. מסביר כך באוצר נחמד. מסביר את הצד השני, שכל עניינו של בית המקדש, כל העבודה שבבית המקדש, עבודת הקורבנות, עבודת הקטורת, עבודת המנורה, עצם המציאות של היכל קודש הקודשים, של הארון, של הכרובים, כל מציאות המקדש היא חיתימצי להשראת השכינה העליונה, להופעת הרוח האלוקית העליונה כאן בארץ. וכשהשכינה שורה בעם ישראל, היא מתגלית בעם ישראל בנבואה. אני רוצה לסיים בכמה משפטים של הרב זצ"ל, שוב על בית המקדש. אנחנו מתפללים ותבנה בית המקדש במהרה בימינו, אומר הרב בעמוד קכ"ז בעולת ראייה. ההכרה בה שכל הקלקולים הפרטיים באים רק מחסרונה של הארת החיים הכלליים. חורבן בית המקדש, שנוטל כבוד מבית חיינו, הוא הגורם שעולמנו נחשך. והנשמות סובלות מצרים ומחשקים. ועל כן באים הגרונות הנוראים, המסבבים כל חטא, כל עוון וכל פשע. על כן, מוכרחת היא הנשמה הישראלית לבקש את תיקונה בשורשה. הנשמה הישראלית תובעת את התיקון העמוק ביותר, את התיקון השורשי ביותר. אנחנו עוסקים כל החיים בתיקונים קוסמטיים. אילו תקנים מידה כזו, תקנים מידה כזו, תקנים פה, תקנים שם. ויש איזה חשיבות. אבל בימים האלה אנחנו עוסקים בהרגשת הצער והכאב, ואשרי מי שזוכה יותר ויותר להחדיר את הכאב בעומק לבבו, לתבוע את התיקון השורשי של עם ישראל. הנשמה הישראלית מוכרחת לבקש את תיקונה בשורשה, יוחזר כבוד השם על מכונו. כבוד השם זה השכינה. יגלה הדר הקודש בזיבו בעולם, והכל ישוב אל מכונו. ותבנה בית המקדש במהרה בימינו. וכשאומרים את המילים האלה, זה אמנם בסוף התפילה שם הבא, כבר שה... חשבה שלך כבר איזה ספר אתה פותח, או עם מי אתה צריך לדבר, או זה, כבר זה... אחרי העושה שלום כבר, זה כבר בכלל. מחזירים אותנו אל שורש הכל. ותבנה בית המקדש במהרה בימינו. השאיפה למהירות הבניין. לא סתם תבנה בית המקדש. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא במהירות. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שזה יהיה במהירות. איך זה מסתדר עם הקימה קימה? הושיעה. אבל הנוסח שחז"ל קבעו שאנחנו מבקשים מהירות. השאיפה למהירות הבניין נותנת מעוף של קדושה מברקת בנשמתנו. עצם ההשתוקקות שאנחנו מבקשים שיהיה במהירות, כלומר שיש אפשרות כזו שהדברים יעשו במהירות, זה כבר מאיר איזה ברק, 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 ברק חושך, ברק של אור, ברק של אור בנשמותינו, ברק של אור אלוקי. הסתרא אחרא של ברק. ברק של נשמה, ברק של אור אלוקי, מעוף של קדושה מברקת בנשמתנו, שיש אפשרות שאור אלוקי יתגלה בתוכנו, והשקיקה שהמהירות הזאת תהיה בימינו, מקשרת את כל מהות החיים שלנו גם בצורתם הזמנית, ליסוד הקדושה השלמה העליונה, שכל הארץ תאיר ועירה מכבודה, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אמן.